שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, אנחנו בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק החמישי. הלכה א', שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהם ולעשותם, ואם היה דחוק או נאנס, מחמת חולי וכיוצא בו, או שעבר בלי שום סיבה במזיד ולא עשה אותם, אין מעכבין, לא כמו חמשת הדברים המנויים בפרק הקודם, המעכבין את התפילה ועל המתפלל לחזור לפעמים ולהתפלל. ואלו הם עמידה ונוכח המקדש ותיקון הגוף ותיקון המלבושים ותיקון המקום והשוויית הקול והקריאה והשתחוויה. הלכה ב' עמידה כיצד? אין מתפלל אלא מעומד שנאמר לעמוד לפני השם לשרתו. היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד, יעמוד. ואם לאו, שהעגלה מתנועת וכן הספינה, ישב במקומו ויתפלל. חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון את דעתו. ורשי היה נוהג שלא להתפלל בשעת חוליו, וקרא רק קריאת שמה. ואמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להתפלל בבית הכנסת שבעירך, ואם אין אתה יכול ללך, יתפלל על מיטתך. ואם אין אתה יכול, הרהר בלבך, ובלבד שתידום מעבירה שבידך, שנאמר, אמרו בלבבכם, על משכבכם, ודום וסלע. וכן הצמא והרעב, הרי הם בכלל חולים, אם יש ביכולת לכוון את דעתו, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל, עד שיוכל וישתה. היה רוכב על הבהמה, אף על פי שיש לו מי שיוחז בהמתו, לא ירד, כי אם הוא ירד, קשה עליו עיכוב הדרך ותתרד את דעתו. אלא ישב במקומו ויתפלל, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו. הלכה ג' נוכח המקדש כצד, היה עומד בחוץ על הארץ, מחזיר פניו נוכח ארץ ישראל, ומתפלל, שנאמר, והתפללו עליך דרך ארצם, אשר נתת לאבותם. היה עומד בארץ, מכוון את פניו כנגד ירושלים, שנאמר, והתפלל אל השם, דרך העיר אשר בחרת בה. היה עומד בירושלים, מכוון פניו כנגד המקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. היה עומד במקדש, מכוון פניו כנגד בית קודש הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה, ובית קודש הקודשים, מקום משכן השכינה. סומה, עיוור, ומי שלא יכול לכוון את הרוחות, שהוא לא מבחין באיזה צד נמצאת ארץ ישראל או ירושלים, והמהלך בספינה, בסירה, שאי אפשר לו להחזיר פניו לירושלים, מפני פחד המים הזורמים בכיוון אחר, יכוון את ליבו כנגד השכינה ויתפלל, יפנה ליבו ורעיוניו ויחשוב שפניו כנגד קודש הקודשים. הלכה ד' תיקון הגוף כצד, כשעומד בתפילה צריך לכוון את רגליו זו בצד זו, ונותן עיניו למטה כאילו מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו כפותין, חבוקות אחת בריאותה כאילו הן קשורות, הימנית על השמאלית, רמז להכנעת יצר הרע שהוא נרמז בצד שמאל, ועומד כעבד לפני רבו, בהמה, בעיריו הפחד, ולא יניח ידיו על חלציו, שנראה כעומד לפני השם בקלות ראש, וכן לא יהיה נשען ונשמח לשום דבר. הלכה ה' תיקון המלבושים כצד, מתקן מלבושיו תחילה, ומציין ומקשט עצמו ומהדר, שנאמר השתחוו להשם בהדרת קודש, ולא יעמוד בתפילה בפונדתו, בגד שילבש האדם על בשרו, להזיע בו כהן גופיות שלנו, ולא בראש מגולה, שאינו רשאי להוציא אזכרה מפיו כשראשו מגולה, ולא ברגליים מגולות, עם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים, אלא בבתי הרגליים. ופה נתכוון הרמב״ם להוציא כל בני מדינות הערב העומדים לפני גדוליהם ברגליים מגולות, שלהם מותר להתפלל ברגליים מגולות. ובכל מקום לא יאחוז תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל, מפני שליבו טרוד בהם, שלא ייפלו על הארץ ויתבזו, ולא יאחוז כלים ומעות בידו, כי ליבו טרוד שמא ייפלו מידו, אבל מתפללו ולולב בידו בימות החג, מפני שהוא מצוות היום, ומתוך שחביבה עליו המצווה, אין מסעה כבד עליו, ואינו נתרד. היה מסוי על ראשו, והגיע זמן תפילה, אם היה פחות מארבעה קבין מפשילו לאחוריו, הוא מתפלל בו, שאז אין כובד המסע מונעו מלכוון בתפילתו, לא כן בעודו על ראשו. היה ארבעה קבין מניחו על גבי קרקע, ואחר כך התפלל, כי כובד המסע מונעו מלכוון בתפילתו. דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא התפללו, אלא כשהם עטופים בתליתם. גנאי גדול לתלמידי חכמים שהתפללו והם אינם עטופים. הלכה וב, תיקון המקום כצד, יעמוד במקום נמוך, לפי שאין גבעות לפני המקום. וכן הכתוב אומר בתהילים ממעמקים קראתיך השם, ויחזיר פניו לכותל, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים, כדי להתפלל כנגדם, שנאמר, וחווין חלונות פתיחן לבעיליתה נגד ירושלים, כדי שתהיה תפילתו מכוונת נגד בית המקדש, שעליו אמר שלמה, ויהיו עיניי וליבי שם כל הימים. חלונות גורמים לו שיכוון ליבו, שהוא מסתכל כלפי שמיים ונכנע ליבו. ובזוהר מצריך 12 חלונות לבית הכנסת על פי סוד כמוס, וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך. וקובע מקום לתפילתו תמיד, כמאמרם כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. מכאן שצריך אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל, ואין מתפלל בחורבה, כפי שכתוב במסכת ברכות, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה, מפני החשד, מפני המפולת ומפני המזיקין. והרמב״ם בא להשמיע שאפילו לתפילה כשהוא בדרך, הוא מתיירש שמה הפסיקו עובד דרכים, גם כן לא ייכנס לחורבה. ולא אחורי בית הכנסת, המתפלל אחורי בית הכנסת ואינו מחזיר פניו לבית הכנסת, נראה ככופר במי שהציבור מתפלל לפניו. אלא אם כן, יחזיר פניו לבית הכנסת. ואסור לשב בצד העומד בתפילה, מפני שנראה כאילו חברו מקבל על המלכות שמיים, והוא אינו מקבל. או לעבור לפניו, עד שירחיק ממנו ארבע אמות. הלכה זין, לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר ויתפלל. אבל אם אין המקום גבוה שלושה טפחים, הרי הוא נידון כגוף הקרקע ומותר. ולא על גבי מיטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כיסא. אפילו פחותים מגובה שלושה טפחים, אסור להתפלל כשהוא עומד עליהם משום חציצה. שהרי בעבודת המקדש אסור לו לעבוד על גבי כלי משום חציצה. ותפילה במקום עבודה היא. היה בניין גבוה, אם יש בו 400 על 400, שהוא שיעור הבית, הרי הוא כעלייה ומותר להתפלל בו. וכן אם היה מוקף מחיצות מכל רוחותיו. אף על פי שאין בו 400 על 400, מותר להתפלל בו, מפני שאין גובהו ניכר שהרי חלק רשות לעצמו, והרי זה נידון כרשות נפרדת לעצמה. ומטעם זה מותר לשליח ציבור לעמוד ולהתפלל על הבימה, שבבית הכנסת, אף על פי שהיא גבוהה יותר משלושה טפחים, הועיל והיא רשות חלוקה לעצמה. הלכה ח', האומנים שהיו עושים מלאכה בראש האילן, או בראש הנדבך, שורת בניין החומה ונזכרת בתנך, אומר הרמב״ם מנהג בוני הקירות באפר, להציב שני לוחות ומשליחים האפר באמצע, וירקעו אותם בכלי עץ יד, עד יוחז תבנית הקיר ויקשר, ואחר כך מסירים הלוחות ההם מן הבניין אשר בנו, כמו שעושים הבונים כיום ליציקת מלט, והלוח האחד מאלו השניים אשר בא מבנה ויקונן הקיר, קוראים אותו נדבך, וזה פירוש המילה על המיטתה. האומנים שהיו עושים מלאכה בראש האילן, או בראש הנדבך, או בראש הכותל, והגיע זמן תפילה, יורדים למטה ומתפללים, כי אי אפשר להם לכוון בתפילתם בעומדם למעלה, מפני הפחד שמה ייפלו. וחוזרים למלאכתם. ואם היו בראש הזית או בראש התאנה, מתפללים במקומם, מפני שתורכם מרובה, מפני שאותם האילנות, מרובה הענפים הם יותר משאר האילנות, ויש תורך בעלייתם ובירידתם. לפיכך אמרו, התפללו במקומם ולא ייבטלו ממלכת בעל הבית. ומה הם מתפללים? אם היו עושים בסעודתם בלבד, זאת אומרת שאם הם מקבלים רק מזונות, בשכר עבודתן, מתפללים שלוש תפילות של 19 ברכות, כי הם לא חוששים לביטול מלאכת בעל הבית, הועיל ושכרה מועט. היו עושים בשכרן, מתפללים אביננו, ובין כך ובין כך אין יורדים לפני התיבה. זאת אומרת, אין מעמידים שליח ציבור לפני התיבה, הם לא מתפללים בציבור מפני שיש בזה ביטול מלאכה יותר מדי, והם נושאים את כפיהם לברכת כהנים. הלכה ט', השוויית הכל כצד, לא יגביה קולו בתפילתו ולא יתפלל בליבו בלי ענת שפתיים וחיתוך דיבור, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש, שנאמר בחנה, אשת אלקנה רק שפתיה נאות, מכאן המתפלל שיחתוך בשפתיו, וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. ותקנו תפילה בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה. ולא ישמיע קולו, אמרו חזל, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה, וכאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש. המגביה קולו בתפילתו בקול רם יותר, הרי זה מנביאי השקר. ולא ישמיע קולו, אלא אם כן היה חולה, או שאינו יכול לכוון את ליבו עד שישמיע קולו, הרי זה מותר. ובלבד שלא יהיה בציבור, כדי שלא תתערף דעתם מקולו. הלכה י' קריאה כצד, המתפלל קורא 5 קריאות בכל תפילה ותפילה, בברכה ראשונה בתחילה ובסוף, ובהודיה בתחילה ובסוף. וכשגומר התפילה, קורא ופוסע 3 פסיעות לאחוריו, כתלמיד הנפטר מרבו, כשהוא קורא ונותן שלום משמאל עצמו ואחר כך מימין עצמו, ואחר כך מגביה ראשו מן הקריאה, וכשהוא קורא ב4 קריאות, קורא בברוך, שומר ברוך אתה, וכשהוא זוקף, זוקף בשם, שאומר השם, שנאמר השם זוקף כפופים. במה דברים אמורים? בעדיות. אבל כהן גדול קורא בתחילת כל ברכה, ובסוף כל ברכה.
והמלך, כיוון ששכה בראשונה, כלומר כופף את עצמו בברכה הראשונה, אינו מגביה ראשו עד שגומר תפילתו. כי ככל שאדם גדול יותר, ראוי לו להרבות בסימני כניעה לפני השם יותר. כלומר, כל מי שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו.
הלכה י' ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה? מפני ששמאלו הוא ימין שכנגד פניו. כלומר, כשעומד לפני המלך, נותן שלום לימין המלך, שהימין היא חשובה יותר. ואחר כך לשמאל המלך, וקבעו שיפטר מן התפילה, כמו שנפטרים מלפני המלך, שנותנים לו שלום, שנפטרים ממנו, וגם המתפלל רואה עצמו כאילו שכינה ממול פניו, שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד. הלכה י' ב' כל הקריאות האלו צריך שיכרע בהן, עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, שיראו הפקקים, הם הקשרים שבפרקי חוליותיו, ויעשה עצמו כקשת, ואם שכה מעד וצייר עצמו ונראה כקוראה בכל כוחו, כלומר שהקריאה קשה עליו ומצטער בה כגון זקן או חולה, אינו חושש, כי כבר יצא ידי חובתו, כאומרם, כיוון שנענע בראשו, שוב אינו צריך. הלכה י' ג' השתחוויה כצד, אחר שמגביה ראשו מקריאה חמישית, יושב לארץ ונופל על פניו ארצה, ומתחנן בכל התחנונים שירצה, קריאה אמורה בכל מקום על ברכיים, קידה על הפיים, על הפנים, אינו אלא מטה פנים כלפי ארץ ואינו קורא על ברכיו, שנאמר ותיקות בת 7 הפיים ארץ, השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים, עד שנמצא מוטל על פניו ארצה, כמו שנאמר, אבו נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, משמע כולו שטוח ארצה. הלכה י' ד', כשהוא עושה נפילת פנים אחר תפילה, יש מי שהוא עושה קידה ויש מי שהוא עושה השתחוויה, ואסור לעשות השתחוויה על האבנים אלא במקדש, כמו שבארנו בלכות עבודה זרה, ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע, אבל מטה פניו מעט ואינו כובש אותן בקרקע, אלא כמו שאנו עושים כיום, ומותר לאדם להתפלל במקום זה וליפול על פניו במקום אחר. הלכת הדבר, מנהג פשוט בכל ישראל, שאין נפילת אפיים בשבתות ובמועדים, ולא בראש השנה ולא בראשי חודשים, ובחנוכה ובפורים, ולא במנחה של ערבי שבתות וימים טובים, כי כל אלה ימי חג ומועד, ואין מרבים בהם בתחנונים, ולא בערבית שבכל יום, כי נפילת אפיים רומזת למידת לילה, שהיא סמל לדינים קשים הסוררים בלילה לפי תורת הקבלה, ואין ראוי לעורר דינים קשים בלילה, שהיא כולה אומרת דין. בשולחן ערוך, אור החיים הוסיפו עוד שאין אומרים תחנון בבית האבל ובית חתן ועוד. ויש יחידים שנופלים על פניהם בערבית, וביום הכיפורים בלבד נופלים על פניהם בכל תפילה ותפילה, מפני שהוא יום תחינה ובקשה ותענית. ומנהגנו שאין אנו נופלים על פנינו בשום תפילה, חוץ מתפילת מוסף בחזרת השליח ציבור, שאומר והכהנים והעם וכו'. עד כאן השיעור אני ברמב״ם, בספר אהבה, הלכות תפילה, הפרק החמישי, קובל תפילתנו ברצון ברחמים, עד לתפילה העיקרית, הגאולה האמיתית והשלמה, למשיח צדקנו שיבוא ויגלנו, תקף ומיד ממש ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.